הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן.
שלום לכל המאזינים, ותודה שחזרת אלינו למה יש במקום. שלום לשותפי ערן בלטמן.
נעלה נוגה, מה שלומך?
ערן הוא ממייסדי דה סרוויס, חברת הפמילי אופיס מהגדולות והוותיקות בישראל.
ונוגה, חברתי, שנים רבות בשוק ההון, יועצת עצמאית, דירקטורית בחברות ציבוריות. מה קורה? מה שלומך?
אנחנו ביום טוב, יחסית טוב. בפרק קודם של הפודקאסט דיברנו בעיקר על נדל"ן ועל קרנות ריט, וקיבלנו הרבה מאוד פניות ממאזינים, ותודה להם על כך, ולכן בחרנו לפתח את הדיון הזה ולצלול קצת יותר לתוך הקרנות הנדל"ן, ואנחנו שמחים מאוד לארח את גיל רושניק, יושב ראש אלקטרה נדל"ן, שזו חברה שמנהלת קרנות ושותפויות השקעה, בעיקר בתחומים של מולטי פמילי בארצות הברית, אבל גם בתחומים נוספים, הולכת ומתפתחת. אני ביושבי בכמה ועדת השקעות השקעתי אצלו, ואפילו רבינו נחת.
אין כמו נפוטיזם. אחלה נפוטיזם.
לא, לא, הוא לא אח שלי לצערי, אבל...
שמך הקודם לפני כנז.
אין שם לפני כנז, כנז זה הבריאה.
יפה מאוד. אנחנו נדבר היום על נדלן, ונוגח, דקה לפני שאנחנו נעלה את גיל, שהוא גם מומחה גדול בתחום וגם חבר, בואו נדבר שנייה אחת על דברים שנגענו בהם בפרקים הקודמים. נדלן זה ים כחול. ים כחול הכוונה, אין כזה דבר קרן נדלן טובה, או אין דבר כזה קרן נדלן רעה, מעבר לזה שתמיד זה עניין שתמחור, אבל יש קרנות נדלן שמתעסקות ביזמות, ויש קרנות נדלן שמתעסקות במשרדים וקניונים וכו' וכו'. ובסופו של דבר, אנחנו צריכים לדעת למה אנחנו חותרים, למה אנחנו רוצים להגיע, ובעיקר את רמת הסיכון אל מול התשואה המקווה. ולכן אנחנו... נדלן זה כחול, כחול ענק, ואין סופי למעשה.
אנחנו באמת שמחים לארח את גיל, ונתחיל מלברך את גיל שהיום התפרסם בכל העיתונים, ואיזה יום חג לנו שהשלם את הגיוס של 225 מיליון דולר לקרן חדשה.
ועכשיו אז... יודעים מתי אנחנו מקליטים את זה. עכשיו לך תדע מתי משדרים את זה.
בסדר, השומעים שלנו אינטליגנטים. אז בהינתן שיש לנו שומעים אינטליגנטים, אז בוא קודם תספר לנו...
בהינתן שיש לנו שומעים, עכשיו שומעים אינטליגנטים, והנה פה זה עולה.
אתה מעלה ומצמצם.
מעלה ומצמצם. מה קורה, אחי?
מצוין. האמת היא שכיף להיות פה. נוגה, אני מכיר עוד מ-2006-2007 בימי רוזריו קפיטל, העליזים שהיו עושים הנפקות.
ספר כמה דברים, אתה יודע.
ג'וסי.
נוגה תמיד
הייתה... לא מעניין הסיפור של הנדל"ן.
תמיד היא הייתה המבוגר האחראי בחדר. תמיד.
היידה.
משתדלת.
היידה.
אבל...
הורה מלווה, בוא נגיד את זה ככה.
גם פה היא הורה מלווה.
וגם ערן, שהוא גם מעבר לעסקים, נהפך להיות חבר מאוד קרוב, בעיקר בתחום השתייה.
כן.
אבל דה סרוויס...
ככה נמדדים חברים, אחי.
בדיוק. דה סרוויס, פמילי אופיס, מוכר במדינת ישראל. הרבה מאוד מהלקוחות בקרנות שלנו מגיעים מהפמילי אופיס הזה. שיתוף פעולה מהמם, דרך אגב, כמעט בכל הפלטפורמות שלנו. ואכן בדיוק היום דיווחנו על סגירה ראשונה בקרן השקעות של BTR, מה שמכונה בתים פרטיים, Build to Rent, שזה בעצם מוצר משלים למה שכולנו מכירים, המולטי פמילי.
אז השאלה אם כולנו מכירים, ובואו נדבר אם אפשר, דקה על הדברים שאתם עושים, ומה זה מולטי פמילי באמת בדקה, כי אני מתאר לעצמי שהרוב יודעים, אבל אני לא בטוח שכולם, ואז נדבר על עוד דברים ועוד
מעולות שאתם נוגעים בהם. ואיך אתם עושים את זה בקרנות, ואחר כך...
אין בעיה, אז באמת בקצרה, אלקטרה נדל"ן חברה ציבורית, נסחרת בבורסה בתל אביב. אלקטרה נדל"ן מנהלת היום כספי משקיעים של למעלה מ-5 מיליארד דולר. למעשה הופך אותה להיות פרייבט אקוויטי מאוד גדול ומשמעותי, לא רק בישראל, בכלל. תחת מספר פעילויות ומספר קרנות. למעשה הסיפור הוא רק כדי באמת שניישר קו גם עם המאזינים שלנו. אלקטרה נדל"ן, אומנם שמה זה נדל"ן, אבל היא יותר אלקטרה קפיטל, ולמה? משום שאני יכול עכשיו ללכת ולקנות בניין, להחזיק בו 100%. מה שאלקטרה נדל"ן באה ואומרת, היא אומרת, אני קונה את הבניין, אני גם מנהלת אותו עבור המשקיעים, אבל במקום שאני אחזיק 100% ויקבל גם 100% מההכנסות ומהרווחים, אני אקח בערך 90% מההון הזה, ויציע אותו למשקיעים, בעיקר למשקיעים מוסדיים. אגב, אלקטרה נדלן פועלת רק בתחום של המשקיעים, מה שמכונה qualified investor, משקיע קשיר, פחות פונים לאוכלוסייה שהיא לא קשירה, כדי להימנע מנושאים של תשקיפים וצהל
הציבור. זאת אגב בעיה, שהיא לא קשורה אליך, באמת אני חושב שזה קשור לציבור הישראלי באופן כללי, נגענו בזה בפרקים הקודמים, רק to make a long story short. יש משקיע מסווג, שצריך להיות לו 9.4 מיליון שקל, נכון לראשון לראשון 25, יש משקיע קשיר, זה לפי חוק הייעוץ, הקודם זה לפי חוק, תזכירי לי נוגה? לפי חוק ניירות ערך, סליחה, מתנצל, ולפי חוק הייעוץ צריך 12 נקודה משהו מיליון, ועוד איזשהו מבחן מומחיות, ומאוד מאוד קשה להיכנס למקומות שאנחנו חושבים שהם יותר טובים, כמו אלקטרה וקרנות אחרות, בלי שיש לי את אחד הסיווגים האלה.
כן, אבל באופן כללי אנחנו בפודקאסט הזה מתמקדים בלקוחות כאלה, כי אנחנו אומרים את מה יש במקום, נכון, ובגדול נכון. לקוחות עם פחות הון הולכים לשוק השכיר, וזה המקום הראוי להם, לא יכולים לנעול כסף להרבה זמן, ולכן כל הדיון שלנו...
אגב, וחבל שכך, אבל זה סיפור אחר.
זה דיון אחר.
אז זה באמת דיון אחר, ובאמת גם כדי שאני מאוד מקורב ואוהב את הרשות לניירות ערך, ולא החזבתי אותם עד היום, אז אנחנו באמת נמנע מלדבר על מספרים, כי מבחינת הרשות לניירות ערך, דרך אגב, דיבור על מספרים, על צורות, על דברים כאלה, נחשב הצעה לציבור, על אף שלא הצעתי לאף אחד להיכנס לקרנות שלנו. אז הנה, אני מצהיר לאף אחד, אל תיכנסו לקרנות שלנו, כדי שלא יהיה פה הצעה לציבור, אבל...
אתה בטוח שזאת זה המשפט שאתה רוצה להגיד עכשיו?
מי שרוצה להיכנס לקרנות שלנו יודע למצוא אותנו.
אל מול הרשות, הכל פה סדר פה.
בדיוק, יודע למצוא אותנו, לא, אנחנו באמת, גם בעצם היותנו חברה ציבורית, אנחנו ממש מתיישרים לימין באירוע הזה, ובאמת עובדים by the book. ופה אני חייב להגיד, יש שתי אופציות להשקיע בנדלן. האופציה הראשונה זה השקעה ישירה. אני אלך ואני אקנה את הנדלן 100% ממנו, ואני אקבל גם 100% מהרווחים ממנו. מה עשתה אלקטרה נדלן? היא לא המציאה את הגלגל אגב. היו רבים לפנינו שעשו את זה, ועשו את זה בצורה מוצלחת. הראשונים היו KKR, ואחריהם הבלקסטונים, והבלקרוקים, והאפולואים, חברות מאוד גדולות, שבעצם מה אלקטרה נדלן אומרת, אני הולכת לעשות את העסקה בכל מקרה, אני חושבת זו עסקה מצוינת. רק כדי גם להוכיח לכם את זה, אנחנו נלך ונשקיע בעסקה. אלא שאם אתם רוצים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, אנחנו ננהל עבורכם את העסקה, ונבקש רק שני דברים פשוטים בדבר הזה. אחד, דמי ניהול. Make sense, אני מנהל את האירוע הזה, מנהל את הקרן, אז אני רוצה דמי ניהול. ובדרך כלל יהיה נגזרת של ההון שאני מנהל. והדבר השני, בוא נגדיר היום מהי הצלחה. ונגיד ש-8% בשנה, 9%, 10%, לא ניכנס למספרים, כדי שלא ניכנס למספרים, אבל אנחנו נגדיר איזשהו, מה שמכונה hurdle rate. אנחנו נגדירו מהו בעצם, הוא מגדיר מהי הצלחה, ואנחנו נקבע אותה מראש, כדי שלא יהיה בינינו ויכוח, ואז נגדיר שאם הצלחתי והחזרתי לכם את ההון, והחזרתי לכם את הצועה השנתית שהגדרנו אותה להצלחה, מעליה אני בעצם רוצה לקבל איזשהו דמי הצלחה, מה שנקרא פרומוט. ואז למעשה, החברה הזאת היא הטריק שלה, או בעצם הייחודיות שלה, היא שבעצם היא מחזיקה נדלן כמו כל השותפים, ונהנה דרך אגב גם מהצועה שכל השותפים נהנים ממנה. אבל ביום שהיא מצליחה, אז היא מקבלת עוד צועה עודפת, שאם היא הייתה מחזיקה 100% מהבניין, היא הייתה נהנית רק ממה שהצועה שלה.
זה נכון, אבל אפשר להגיד שזה נכון לגבי כל פרייבט אקוויטי. בדרך כלל המנגנון תגמול הוא כזה שמחולק בין דמי ניהול לפרומוט.
בדיוק. לא רק פרייבט אקוויטי, כמעט כל קרן שגם היא לא פרייבט אקוויטי.
גם הדג' פאנד, גם הדג' פאנד.
כל הדג' פאנד או פרייבט אקוויטי.
לכן הגדרתי, זה בדיוק הסיבה.
וזה בניגוד, אגב, במאמר מוסגר, בניגוד למנהל תיקים שאסור לו לקחת פרומוט.
אבל לכן זה הבמקום.
נכון.
זה שני עולמות שונים.
אבל זה ראוי לומר את זה ולהזכיר את זה, כי לפעמים אנשים גם בשוק של הניהול השקעות מבקשים את זה, אז דעו לכם מאזיננו, זה לא חוקי, אסור, תיזהרו, זה נורה אדומה.
אז פה בנקודה הזאת, באמת אני, הסיבה שחידדתי את זה, כי רציתי לתת את ההבדלים בין חברת אלקטרה נדלן, דרך אגב, כשאני התחלתי לעבוד בה בשנת 2006, לפני כמעט 20 שנה, זו הייתה חברת נדלן רגילה, הייתה קונה נכסים, בניינים בגרמניה, והייתה מחזיקה 100%, היא לא היה לה איזשהו שותפים, limited partner.
וזה למה האירוע שאתה מדבר עליו, זה בעינינו win-win. אלקטרה תרוויח יותר על השקל שלה, כי היא נותנת גם לאחרים והיא תרוויח פרומוט. אנחנו, מידי סרוויס וכולם למעשה, כל מי שיכול להיכנס לקרנות האלה, כנראה לא יודע לעשות את זה לבד. אני לא יודע לקנות 10,000 יחידות במולטי פמילי איפשהו. גיל יודע לעשות את זה, ואלקטרה יודעים לעשות את זה, ולכן באיזשהו אופן זה win-win.
אני אוסיף לך נקודה נוספת שדיברנו עליה בפרקי ההתחלה, שזה skin in the game, טוש און דה גריל, או איך שרצית לשאול את זה.
שכחתי את זה.
אז זה אלקטרה מתחיל מזה, הוא אומר, קודם כל אני שם, ואז בואו תצטרפו אליי.
אז אני יכול להגיד לך...
שזה פרמטר מאוד חשוב.
זה פרמטר מצוין.
פה אנחנו מנדנדים לפעמים לגיל גם, בעיקרונות שלנו.
בדיוק, ואני יכול להגיד לכם שאני לאחרונה, The Service השקיעו בקרן שלנו בלונדון, שדרך אגב לי זה קרן שאני שותף בה באופן אישי, ואני חושב שהסיבה המרכזית היא שאני שמתי קודם כל את הכסף האישי שלי, ולא מעט דרך אגב, ולי יש משפט אחד שמוביל אותי בחיים, אני שונא להפסיד כסף. זהו.
זה המשפט היחיד?
זה אתה?
אני שונא להפסיד כסף, ואז לפחות זה שמשקיע לצידי יודע שאני לפחות יעשה את הכל.
כן.
ואנחנו דרך אגב, אנחנו בביזנס שלנו, יש לנו חוק אחד, נוגה כבר מסתלבטת עליי, כי זה תוכס אופנטיש, זה ביידיש, משהו יפה יפה. אנחנו לעולם לא נעשה עסקאות עם מישהו, לא משנה כמה הוא גדול, יפה וחכם, עם הכסף שלו, לא על הגריל. אני לא יכול לשים את הכסף שלי עם הבעלים של הקרן, או הבעלים של העסק, לא שם את, את הכסף שלו באמת דרך אגב. לא הלוואות וכל מיני סיפורים כאלה. ולכן בעניין הזה אנחנו מבסוטים מאלקטרה, ויש לנו גם קרנות ייחודיות עם אלקטרה, וגם שם קצת נדנדתי, אתה זוכר?
כן.
יופי.
אני, דרך אגב, אני כן יכול להגיד משהו אחד פה בהקשר הזה של The Service ו-Family בכלל. אלקטרה נדלן מאוד אוהבת לעבוד עם The Service ועם גופים דומים לה, משום שכשמגיע המשקיע הפרטי, הקשיר, דרכם, אז גם להם יש סוג של אחריות על ההשקעה, ודיברת על זה מקודם, על באמת על אותם אנשים שרוצים לשים את הכסף שלהם איפשהו, ומחפשים את באוקיינוס הזה, את איפה ההשקעה הנכונה, ובטח נדבר על זה, על הריסק הגדול הזה שיש בתוך האוקיינוס הזה. הסקין אין דה גיים זה מבחן מספר אחד, אבל זה שאני יודע בתור משקיע, שיש לי פמילי שבדק וחקר, ועשה את המוות לג'י-פי, אני הרבה יותר רגוע להשקיע דרכו מאשר, ואני דרך אגב כג'י-פי הרבה יותר רגוע לקבל את הכסף של המשקיעים שלו, כי אני יודע שהיה פה עוד מישהו שראה.
וכשהם לא יהיו מבסוטים, הם יבואו אליו ולא אליך. זה גם
הם יבואו לשנינו, שלא מבסוטים הם באים לשנינו.
יבואו אליי, אני אבוא אליו.
זה נכון. בואו רק נצלול קצת סתם למכניזם, כשאני משקיעה בסוג כזה של נכס, ואתה מדבר על נכסים שהם נכסים מניבים, מה קורה בפועל? זאת אומרת, שמתי מיליון דולר, מתי אני נפגשת עם כסף, איך התזרים שלי באופן שוטף, איך התזרים שלי
בקרן,
בסוף.
אז,
באופן בקרן טיפיקלית של...
אני אגיד באופן כללי. באופן כללי, וזה עכשיו אני אגיד בקובע שלי כעורך דין רגע, באופן כללי, קרן או פרייבט אקוויטי זה שם נרדף לשותפות, בסדר? אם תסתכלו על הסטרקצ'ר המיסוי, בדרך כלל לרוב, מה שהפידר הראשי או הכסף שאליו נכנס כל המשקיעים וגם ה-GP וגם ה-LP, רק בוא נגיד למשקיעים, GP זה ה-General Partner, זה אותה אלקטרה, זה המשקיע בעצם שהוא נחשב השותף הכללי.
המנהל.
המנהל בפועל.
ויש Limited Partner שהם בעצם השותפים המוגבלים.
המשקיעים.
אוקיי? והם המשקיעים, אגב, למה limited partner? כי הם באמת limited לרמת ההפסד שלהם, אוקיי? הם limited ברמת ההפסד, הם לא יחתמו ערבויות אישיות, מי שיחתום את הערבויות האישיות, אם צריך, זה יהיה השותף הכללי, הם לא יסכנו יותר מאשר הקומיטמנט שאליהם הם רצו לסכן. מי שיסכן את הדלטה, ככל ותהיה דלטה, בסדר? כי למרות שבחול זה הלוואות נאן-ריקוס, אבל עדיין צריך לתת כל מיני ערבויות כאלה ואחרים. ותתפלי לגלות שאחרי הנכס גם יכולים לרדוף אחרי הדירקטור שלך, ויכולים לעשות עוד הרבה דברים אחרים, אבל מי שנותן את האובליגיישן הזה, זה השותף הכללי, השותף המנהל, דרך אגב, על זה מגיע לו גם את ה-award ביום על הריסק שהוא לקח, הריסק העודף אני קורא לזה. השותפות הזאת שמוקמת, וככה שזה נשמע, זו שותפות, זורקים פנימה את כל הכסף, של המשקיעים שאספו ביחד עם המשקיע השותף המנהל, ועכשיו אומרים לשותף המנהל, תראה, קיבלת פה צ'ק. אם זה קרן ולא הדוק עסקה, כי לפעמים גם אני בא לדה סרוויס עם עסקה ספציפית, ואני אומר להם, חבר'ה, הנה העסקה. בואו תיכנסו איתי עכשיו, אני השותף הכללי, אתם השותף המוגבל, בואו נעשה את העסקה הספציפית. זה קל, כי זה עסקה. אבל לרוב קרנות...
אגב, זה קל ולא קל, כי דווקא בעסקה ספציפית שלא כמו קרן, יש פחות פיזור, פחות פיזור, באופן גסק, אני שנייה נכנס. יותר מסוכן, יותר מסוכן, יותר לבדוק. כי שאתה פותח קרן, ואני יודע שיהיו שם, אני לא יודע מה, 30 אלף יחידות דיור, גם אם באחד אתה תשים, לא תשים לב איזה, ליד איזה חבורה פראית של רפרים מתלמדים וקצת מסוממים וכו', זה זוועה, אבל זה זוועה מאוד מאוד קטנה, אם זה בניין קטן מתוך 30 אלף. ובעסקה אד-הוק, זה אירוע שצריך לבוא אליו ולבדוק אותו ולדפוק בדלתות וכו' וכו'.
כן, ערן, אבל אם אני לקוחה שלך, אז אני סומכת שאתה מביא אותי לעסקה אחת איתו, ועסקה אחת עם חבר שלו, ועסקה
אחת נכון?
עם זה, ואז יש לי את הפיזור שאתה מארגן לי אותו, ואתה תפקידך להוריד לי את הסיכון על ידי זה שאתה מפזר בין
אלף
כמה
נכון.
רושניקים.
זה נכון, נכון, זה נכון, אבל אני אגיד, זה נכון, אבל אגב, זה רושינק, זה פולני
בהוויה
שלו.
אז תוכל סופנטי שאתה יודע מה זה אחי.
תראה, הצד השני שלי זה אמא שלי שהיא מרוקאית, זה אוחיון. אז אני יש לי את שני הצדדים.
זה לא לעצבן.
אין שום צורך לעשות דידי, אני מקבל כל מה שתגיד. אני שלך.
אבל אני חייב להגיד משהו בהקשר הזה נוגה, על מה שאמרת עכשיו, שזה בדיוק הדיון שיש לנו גם עם מוסדיים, גם עם פרטיים וגם עם פמילי אופי, שאומרים לי, תראה מה זה קרן? זו שותפות כמו שהצגת אותה, אבל נתתי לך צ'ק פתוח. אבל הצ'ק הפתוח הזה, אתה יכול ללכת ולעשות מה שאתה רוצה. אז קודם כל, אני לא יכול ללכת לעשות מה שאני רוצה.
מה שכתוב בתשקיף
שלך. מה שכתוב בתשקיף של הקרן, שבעצם קובע כמה אני יכול לחשוף את הקרן לעסקה בודדת, ובאיזה אזורים גיאוגרפיים, ומה היא תעשה. ואני לא יכול ללכת לקנות קניון שאמרתי שאני אעשה מולטי פמילי. אז זה קודם כל. איפה הבעיה השנייה? והוא מכיר את זה, זה המינימום השקעה. כלומר, אם אני אבוא עם עסקה בודדת לנוגה, אז אני אגיד לכן בעיה, אבל תביא לי 200 אלף דולר, נגיד, כמספר. עם אותה 200 אלף דולר, עכשיו, כדי לפזר, את תצטרכי לשים הרבה 200. לעומת זאת, כשאת נכנסת לקרן, את יכולה לבוא עם 200 אחד, אמנם להיות חלק יחסי קטן בקרן, אבל לקבל חשיפה, וזה בדיוק מה שערן אומר, הרבה יותר גדולה. בגלל זה אני תמיד אומר, דרך אגב, גם באופן אישי, השקעה בקרנות נדלן שחושפות אותך להרבה מאוד נכסים אל מול עסקה בודדת, לדעתי היא עדיפה בהקשר של הסיכון. אני תמיד אמרתי, לעשות עסקת נדלן זה כמו לתפוס סכין שנופלת. אתה לא יודע איפה תתפוס אותה, אתה יכול לתפוס אותה בידית, אתה יכול לתפוס אותה בלהב. אגב, רוב העסקאות נדלן שעשיתי בחיי, ובענבה וצניות עשיתי לא מעט, תמיד שעשינו את הניתוח הראשוני של העסקה, התוצאה הסופית כמעט בכולם הייתה שונה. לרוב, לשמחתי, זה היה לטובה.
אז בוא באמת נדבר עכשיו, בשביל להבין קצת מה המשמעות של לנהל כזה דבר, בוא תספר לי על העסקה הלא מוצלחת שלך, העסקה שבדיעבד אמרת, לא הייתי צריך לעשות אותה, או לא הייתי צריך לבנות אותה כפי שבניתי אותה.
אז א', זו שאלה מאוד מעניינת. בדרך כלל שחקני נדלן, הם תמיד התגאו בהצלחות שלהם.
כל השחקנים בכל דבר.
בדיוק. כן, לא, זה לא אופייני רק לנדלן.
אז אני אענה לכם. תראו, אני אתן שתי דוגמאות לשתי עסקאות. דווקא אחת בתקופה הקודמת של מה שנקרא אלקטרה נדלן, בתחום שעבדנו ועשינו אופיס בכל העולם, בעיקר באירופה, ואל מול עסקה במולטי פמילי בארצות הברית. בסוף, יש שני מכשולים בנדלן, בעיניים שלי, ואני, מה שנקרא, מהאוקיינוס הגדול, אני אנסה לנקז את זה לשני מונחים שמה שנקרא מאזינים ייקלט להם באוזן. הראשון זה הסיפור של הלוקיישן. לא סתם אומרים נדלן זה לוקיישן, 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 הרבה פעמים אני מסתובב באיזה עיר בעולם, ואומרים לי, בוא נה, תחשוב שהבניין הזה היה בלונדון. אבל הוא לא בלונדון. הוא לא בלונדון, והיכולת לקחת הבניין ולהעתיק אותו מאיזה עיר שהיא לא בלונדון ללונדון, זה בלתי אפשרי. עוד לא מצאתי דרך, בסרונה כן העבירו בניינים, קצת הזיזו אותם. אבל עוד לא מצאתי שלקחו את מגדל אלקטרון.
זה לא עזר להם.
בדיוק, מיגל אלון, וזה לא עזר. אז אני כן אגיד שלוקיישן, זה הדבר, אם אתם שואלים אותי, במדד הריסקים שצריך לדבר עליו, הוא פרמטר אדיר. אבל פה אני רוצה לתת, לפתוח סוגריים ולהגיד משהו אחד בעולם ההשקעות. כן.
שאלה הלוקיישן, באמת, זה מנקר לי תמיד בראש. מה הסיכוי שלנו בתור ישראלי שיושב בתל אביב למצוא את הלוקיישן הכי מוצלח ונכון בעיר כלשהי בארצות הברית?
שום סיכוי, מאוד פשוט.
שום סיכוי. אני תמיד אומר, אם ייכנס לחדר...
את צריכה את גיל בשביל זה? אני לא אמרתי לך את זה 200 פעם.
אני תמיד, כשאני מגיע לדה סרוויס, אני תמיד אומר לכל העובדים שלו, אם ייכנס אדם לחדר וידבר עברית ויציע לכם עסקה באורלנדו, בפלורידה, אל תעשו אותה. עכשיו, זה סרבק, נכנס לחדר ומדבר עברית. אבל...
אני מקבל את זה, ובוא נתקדם לעסקה.
אבל אני אסביר למה. Real estate is a local business. המשמעות של זה, אני תמיד נותן את הדוגמה ההפוכה. תארי לך את אותו בחור ממיימי שמגיע לישראל. הוא מכיר את ישראל כי הוא היה פה כמה פעמים, כמו שאנחנו היינו בעדים. בדיוק, והוא מכיר. ותארי לך שאני לוקח אותו, ואומר לו, תשמע, פותח לו מפה, ואפילו לא מפה, לוקח אותו לרוטשילד. ואין דיבייט על העובדה שרוטשילד זה prime location. ואני אומר לו, תראה, 70 מטר מפה, 70 מטר, זה מרחק של יריקה, יש רחוב, קוראים לו רחוב הרכבת, וואלה, תשמע, זה 70 מטר, מה אתה רוצה להגיד לי? שאם רוטשילד מוזכר ב-120 שקל למטר, אני לא אזכיר ברחוב הרכבת ב-100? ב-90? אז כמי שבנה ברחוב הרכבת, בסדר?
אגב, בעיניי רחוב הרכבת זה כל האזור הזה, זה האזור הבא של תל אביב.
אני, עכשיו הגעת בנקודה אחרת, שאפשר לעשות עליה פודקאסט שלם, איך אתה מזהה אזורים, ואיך אתה יודע להגיד, כי אתה צודק.
ומה רמת הסיכון? כי אם אני רוצה את זה עוד 5 שנים ו-10 שנים, יכול להיות שזה המקום הכי טוב בעולם להשקיע, אבל אם אני רוצה את זה עוד שנה,
כן, אבל אנחנו, רציתי להחזיר אותך דווקא בסוף היום, רוב מי שבא להציע הצעות השקעה לישראלים, זה ישראלים שמציעים השקעות בחול, ואז למה בעצם שהם יהיו המשקיעים?
אז בואי תקחי את אלקטרה. בואי ניקח את אלקטרה.
סליחה, גיל, שנייה אחת לפני אלקטרה. בעניין הזה, עוד חוקים שאנחנו מדברים עליהם מדי פעם, אני לא יודע, אם אני קונה בניין בווינה, אני לא יודע איך לנהל בניין בווינה, אני לא יודע מי יכול לקנות, מי יכול למכור. אז א', עושים דידי כמו שצריך, וב', חייבים. Boots on the ground. לא יכול להיות שאני אקנה בווינה, ואני מתל אביב אמכור משהו. אז צריך שותף מקומי, שאגב, תוך הסוף אין טיש, צריך לשים את הכסף שלו, צריך להיות הראשון שמפסיד כסף, האחרון שמקבל כסף, כל מיני סיפורים שאנחנו מעדיפים. והאירוע הזה של שותף מקומי ומישהו שיודע, הוא יהרג ובל יעבור, אגב, בכל עסקה, בכל מקום.
עד שאתה מספיק גדול בחול, ויש לך מספיק ניסיון, כמו
לנדל"ן.
אז לא, אז אני דווקא רוצה...
לא עושים את זה מישראל, אני עושים את זה מארצות הברית.
נוגה, בנקודה הזאת אני חייב לחדד את העיפרון על הנקודה הזאת, זה הנקודה הקריטית. אז לפני שנדבר על לנדל"ן, אני סתם, תני לי רגע לפרגן לאדם יקר בשם יקיר גבאי. והקיר גבאי הוא ישראלי, נכון? מחזיק תעודת זהות ישראלית ככל שאני יודע, בסדר? אבל הוא לא ישראלי. הוא חי ונושם וגר ונמצא רוב זמנו מחוץ לישראל, ועושה את העסקאות, סתם לדוגמה, בדיזלדוף, הוא מכיר את פינת הרחוב בדיזלדוף ברמה יותר ממה שהוא שגר בדיזלדוף מכיר. עכשיו, קחי את אלקטרה נדלן. אלקטרה נדלן, חברת הבת שלה קוראים לה אלקטרה אמריקה. חברת אינק אמריקאית. בחברה הזאת יש 1,200 עובדים על הפיירול של החברה. היחידי בחברה שנושא משרה בה ומדבר עברית מתוך ה-1,200 עובדים זה אנוכי. כל העובדים, מהמנכ״ל ועד אחרון העובדים, לא יודעים מילה עברית, מילה.
זה מה שאתה חושב, תיזהר.
רגע, ג'ו עוד...
ג'ו יודע לקלל.
אגב, רובם גם לא יודעים אנגלית, הם מדברים ספרדית.
כן, איפה שאתה עובד זה הגיוני.
אבל זה סיפור אחר, כי בטקסס ובפלורידה קשה להתמודד עם זה. הייתי עכשיו בכנס עובדים, מדברים איתי ספרדית. אני אמרתי, אני לא יודע ספרדית, אבל אני כן יכול להגיד לך, וזאת הנקודה החשובה, כי את צודקת, יש הרבה מאוד ישראלים, אני אתן לך דוגמה אחרת, יש ישראלים שבאים לפה ומציעים לי עסקאות בלונדון. עכשיו, חלילה בלי לפגוע בכבודו של אף אחד. למה שעסקה מלונדון תחצה, תטוס במטוס, ותגיע לתל אביב, תנחת פה בתל אביב, שאף חברה זרה לא נוחתת פה, כן? אבל העסקה תנחת פה בתל אביב, וכל הצוות שלי בלונדון לא מכיר את העסקה? עכשיו, יכול להיות לפעמים את ההוא היהודי שישב בבית כנסת, את מכירה, ואמר להוא, תשמע, יש לי איזה עסקה. זה, את יודעת מה, על זה אין לי מה להגיד.
וגם אגב, 90% מהעסקאות.
אבל להגיד לך כמה פעמים...
שזה הדרת נשים קלאסית. יש לי הרבה מה להגיד על העסקאות שנסגרות בבית כנסת.
לא להיכנס לאירוע הזה.
בעיה קשה מאוד.
אז אני יכול להגיד לך, נוגה, שאני יכול לספור יותר מכף יד אחת כמות הפעמים שמתווכים הציעו לי עסקאות שלי, שאני הוצאתי לשוק, והביאו לי אותם, אמרו לי, יש לי עסקה פגז בשבילך. בסדר? עסקה שאני מכרתי. אז זה מוכיח לך את הסיפור הזה. עכשיו, לכן את צודקת, קודם כל, ב-state of mind. אתה רוצה להשקיע בארצות הברית, לך תחפש את השחקן האמריקאי. יכול להיות לו זהות ישראלית. יכול להיות שבעל המניות שלו הוא ישראלי. עדיף דרך אגב. אני חושב שאלקטרה נדלן, מה שהיא הצליחה להביא לישראל עם הפעילות של המולטי פמילי, וזו הסיבה שתשאלי, גופים מוסדיים הגדולים ביותר במדינת ישראל. הוא לא יכול ללכת ולהשקיע בבלקסטון? הוא יכול. אגב, הוא גם משקיע. למה הוא משקיע בקרנות של אלקטרה? כי אלקטרה נדלן מדברת עברית. ומה הכוונה? ולדבר עברית זה לא רק לדבר עברית, זה האטיטוד הישראלי. כי כשחסר לך את ה-K1 שלך, שזה תופס מס, או שמשהו לא מסתדר לך בקפיטל אקאונט, כשאתה פונה, ואגב, גם אם את תפני לצוות האמריקאי שלי, את תקבלי תשובות אמריקאיות, שהן מאוד ברורות, מאוד by the book, יגידו לך, תקשיבי, לפי סעיף 7-2, אני צריך לענות לך בעוד 30 יום, אז אני אנח בעוד 30 יום. אגב, זו הסיבה שהם גם מצליחים כל כך. אבל לאלקטרה היה ערך מוסף שהביאה לשולחן מעבר ליכולת ולהכרה הנדלנית שלה. אלא היא הביאה גם את הערך המוסף שאני יכול לשבת עם הגוף המוסדי או עם the service, ולהגיד להם, חבר'ה, אני פה, מתחילת ההשקעה ועד סופה, ואני גם אגיד עוד משהו. אחד הסיבות שאתה רוצה להשקיע אצל GP טוב, זה גם ביכולת שלו, של המוניטין שלו, הרפיוטיישן שלו, וכמה הוא מפחד להיפגע. ואני חייב להגיד על זה מילה. בסוף אלקטרה נדלן היא חברה ציבורית שנסחרת בתל אביב, והיא חלק מקבוצת אלקו הגדולה, ובאמת החשיבות והרפיוטיישן שלנו מול משקיעים לא פוגש אותנו רק בהשקעה של דה סרוויס בקרנות, כי מחר דה סרוויס יכול להיות גם בעל מניות באלקטרה נדלן הציבורית. אנחנו תמיד ולעולם נסתכל על הרפיוטיישן שלנו כלפי המשקיעים. עכשיו, זה לא שאני אומר שהגדולים לא הסתכלו, אבל בסוף כשמגיע הגוף הענק האמריקאי הזה לארץ ומגייס פה, הוא לא באמת מכיר את נוגה באופן אישי. אני מכיר את נוגה באופן אישי. נוגה יודעת איפה אני גר. ויש לזה השלכה, יש לזה משמעות לדבר הזה, לא יעזור.
דרך אגב, אבל זה לא...
רציתי שלא תשכח את זה, שאני יודעת איפה אתה גר, אבל יש לי שאלה אחרת.
רגע, סליחה שאני קוטע אותך רק בהמשך של זה. ולכן, גוף כמונו, שמאוד מאוד מחבב ומעריך ויודע שאת כל הטוב של גיל ושל אלקטרה, לא ישקיע רק באלקטרה, אפשר גם פה, ואפשר להשקיע גם בבלקסטונים ובקייקיארים, וזה בסדר גמור, בסוף זה אירוע של הלוקציה. אגב, נדלן הוא חלק מהלוקציה, חלק ראוי וחשוב, אבל חלק מהלוקציה, וצריך לעשות עוד הרבה מאוד דברים. וגם בנדלן צריך לפזר, וגם אם אני לוקח סיגמנט מסוים, גם בו אני צריך לפזר. אם אנחנו רוצים מולטי פמילי, אז מולטי פמילי זה קודם כל אולי אלקטרה, אבל באמת יש עוד גופים, שאם הם עושים טייפ, מה שנקרא קלאס B, ואני חושב שעכשיו כדאי לעשות קלאס A, אז יכול להיות שבקרן מספר 4 או 5, שאלקטרה יהיה שם פחות, ואני חושב ש-A זה פשוט, רק להסביר, A זה יותר חדש, יותר יפה, יותר נחמד לגור שם. האם אני חושב שזה מה שהולך להיות, אז יכול להיות שאני צריך לחפש גם קרן אחרת.
בתור הלקוחה העתידית שלך, אני מאוד שמחה שזה ההתייחסות שלך, ואתה לא מתמקד רק ב...
אני רוצה לחזור לשאלה של נוגה.
כמה יותר זווה, יותר טוב.
אני רוצה לחזור לשאלה של נוגה, כי הייתה שאלה חכמה ונכונה בהקשר הזה של ניהול סיכונים. ונוגה, אני גם אגיד לך עוד משהו אחד. ביום שאת תהיי לקוחה בדה סרוויס, תדעי שהצלחת בחיים. עכשיו, אותי הוא לא מוכן לקבל כלקוח. אבל אני כן אגיד, יחזור חזרה. נדלן, it's a local business, ולוקיישן זה דבר מאוד קריטי. למה? אני רוצה לתת רגע באמת בדקה דיון אקדמי לחלוטין. כשאתה הולך וקונה בפריים, אתה קונה בצורה יחסית נמוכה. והפריפריה, בסדר? מאוד מפתה אותך. היא מאוד מפתה כי הצורה היא עודפת מעל הפריים. איפה הריסק? הריסק הוא כשמגיע המשבר, הפריים, הצורה שלו עולה, זאת אומרת, השווי יורד. אז הוא יורד, ובפריפריה הוא מתרסק. הוא לא יורד, הוא מתרסק. זאת אומרת, שאם הארבע קאפ עלה לחמש, בסדר? השש שקנית אל מול הארבע, עולה לעשר. זה אחד. אבל שם, דרך אגב, לא נגמר הסיפור, ושם, דרך אגב, עד שזה קרה, הכל בסדר. איפה הבעיה? שהשוק חוזר לעצמו, הפריים מתקן חזרה לארבע, תוך שנייה. תוך שנייה. הפריפריה מתקנת חזרה לשש, בשלוש שנים.
אז איפה נפלת פריפריה?
אז עכשיו אני אגיד דבר אחד, ואני אגיד רגע שנייה את הדבר השני, כדי בעצם להרים לעצמי את התשובה. הדבר השני, בעבר ללוקיישן בנדלן, זה הסיפור של מינוף. מסיבה מאוד פשוטה. נדלן כנדלן כהשקעה, רגילה ללא מינוף, בינינו כמי שמשחק גם בשוק ההון, היא לא מעניינת. אתה קונה ב6% תשואה, בסדר, זה נחמד, זה nice to have, אני מכיר השקעות יותר טובות מ6% תשואה. למה בכל זאת אנשים עושים נדלן? סיבה מאוד פשוטה, נדלן אפשר למנף. ושאתה ממנף את הנדלן ב-70% נגיד, אז פתאום ה6% נהפך להיות 9% או 8%. עכשיו, אין ארוחות חינם, תשואה משקפת סיכון. אם הנכס היה 6% ועכשיו פתאום יש מאין, הוא נהפך להיות 7% או 8%. אתה אומר, רגע, למה? מה קרה? התשואה משקפת סיכון. נכון, הסיכון עלה. למה הוא עלה? כי אתה הכנסת על שותף לתוך העסקה שלך, שקום לו בנק, בסדר? לא תמיד זה השותף הכי נעים, לפעמים כן, לפעמים לא. אבל זה בן אדם...
לרוב לא, אגב.
אבל הוא בעיקר לפניך.
או.
זה הסיפור.
ולכן הוא יכול להיות הכי נעים בעולם, רק הוא מחזיק מה שנקרא נייר, שאומר, חביבי, תשמע, בראש ובראשונה הכסף הולך אליי. אחר כך אם יישאר, תיקח אותו אליך, אני אפילו לא מתווכח איתך, רק תשלם לי את הריבית. וזה בסדר, בשביל זה הוא נולד. הדבר הזה מייצר תשואה עודפת על ההשקעה, ובגלל זה בנדלן הולכים למינוף. ופעם אמרתי למישהו, מי שעושה נדלן מניב, ולא ממנף את הנדלן מניב שלו, שלא יעשה נדלן. יש לי, יש לי לכת לסרוויס, יש להם השקעות הרבה יותר טובות בשוק ההון, בתשתיות, בכל מיני דברים כאלה, אין סיבה. ועכשיו אני חוזר חזרה למה קרה לנו. אז בגרמניה...
לפני שאתה חוזר למה קרה לנו, אני אגיד עוד מילה אחת, איך אנחנו מסתכלים. אנחנו בעצם בעסק שקוראים לו Money Preservation, ומאוד מאוד מאוד קל לסטות ופתאום לראות כל מיני תשואות, עוד פעם, 8-9% זה לא מאוד מעניין, אבל פתאום בנדלן אפשר לעשות 15-20 וכל מיני מספרים, ו-40 וכל מיני מספרים גבוהים. וחלק גדול ממה שאנחנו עושים, זה מנסים לקחת ריברס ולנסות לחשוב מה יהיה שיהיה לא טוב. כי שטוב, כמה שיותר מינוף זה תענוג. זה אולי החלק המרכזי בעבודה שלנו.
אז אם נחזור, אם נתחבר בדיוק למה שאתה אמרת, מה שקרה לאלקטרה נדלן, אגב, לא רק לאלקטרה נדלן, זה קרה לכמעט כל חברות הנדלן שפעלו בעולם, גם לריט הגדולות, למרות שריט הם מספיק מתוחכמים לא למנף את עצמם גבוה. אנחנו החזקנו בניינים נפלאים, עד כדי כך שהיה לנו בניינים שמוזכרים עם דייר ל-15 שנה. אתה אומר, בוא נה, הסכם שכירות ל-15 שנה, זה כמו אגח. רק שהבניין הזה מונף, לקחו עליו חוב. כשאתה לוקח חוב בעולם, בארץ אנחנו, זה קצת מעוות, כי בארץ אנחנו מכירים את המונח משכנתה, שאומרים לך, יש לך לוח סילוקין שפיצר, לאלן, לקחת עכשיו את הנכס, אתה רוצה 15 שנה, 20 שנה, 30 שנה, אנחנו איתך 30 שנה, אתה תשלם ריבית 30 שנה, אני גם אוהב את אלה שאומרים, מה, תראה, שילמתי 30 שנה, ועכשיו הנכס שלי, רק הם לא מבינים שבדרך הם קנו במקום ב-2 מיליון, ב-4 מיליון, כי הם שילום 2 מיליון ריביות לבנק.
במקרה הטוב דרך אגב.
בדיוק.
30 שנה זה יותר.
ולכן יש פה קצת עיוות, אבל בוא רק נדבר באמת על המונח עצמו של המינוף, ואיפה זה פגש אותנו, את כל החבר'ה בעולם, במשבר 2008 הגיע משבר, דיזסטר, כל העולם רעד, ומה שקרה זה שבן אדם קנה בניין ב-100, ולקח עליו הלוואה של 80. דרך אגב, בצועה זה הקפיץ לו את הצועה פלאים, כי הוא עשה צועה רק על 20. בסדר? הוא לקח את כל ה-100, החזיר קצת לבנק, ועשה צועה מאוד גבוהה, זה מתמטיקה. מה שקרה לנו זה שאתה לקחת הלוואה ל-5 שנים. בתום ה-5 שנים, בדרך כלל, אם לקחת הלוואה של 80, יתרת ההלוואה שלך אחרי 5 שנים, היא 80. כי אתה עושה interest only בדרך כלל, שוב, כדי להעלות תשואה. ואז אחרי 5 שנים אתה מגיע, ואתה אומר, בוא נה, אבל יש לי 15 שנה הסכם, נשארה לי 10 שנים הסכם, אחלה, אלא מה אתה מגלה? שתמיד ברגע שאתה צריך לעשות מימון מחדש, מה נקרא, תמיד זה יתפוס אותך, או שהריביות טסו לשמיים, או שהשוואים ירדו למטה, בדרך כלל זה עובד ביחד.
או שהגברת שאתה צריך אותם בבנק, בחופשת לידה.
בדיוק. ואז מה שקרה, זה שבא הבנק ואומר לך, אין בעיה, אני נותן לך מימון מחדש, אבל לא 80, 50. ועכשיו אתה צריך להביא עוד 30 מהבית, ואין לך.
או בריביות אחרות לגמרי.
אנחנו קצת חורגים פה מהזמנים, אבל בגלל שאנחנו ב...
אני מאשים יותר רן, שתדע.
זה בסדר.
אני רגיל.
גם אני. אבל... אנחנו כן בפודקאסט של מה יש במקום, ודיברנו הרבה על זה שאלקטרה נדלן היא חברה ציבורית, ודיברת על ה-GP, שבעצם ה-GP צריך לעשות תשואות יותר גבוהות, כי הוא מקבל גם את הקיקר. למה שאני לא אשקיע באלקטרה נדלן הציבורית?
במניה.
במניה. כן.
ולא בקרנות.
במקום בקרן.
אז קודם כל...
תסביר לי את ההבדלים קודם כל.
זה שאני לא עונה על זה ונותן לגיל, זה כי אני מכבד את גיל.
לא, אני חושבת שזו נקודה נורא נורא מרכזית בשאלה האם אנחנו הולכים על נכס לא שכיר שהוא יציב יותר או על נכס שכיר ומה המשמעויות האמיתיות.
אז תראה, אז קודם כל עכשיו נתת דוגמה בין אלקטרה נדלן שבמקרה מנהלת קרנות ובמקרה היא גם נסחרת בבורסה והיא GP, אז אפשר לעשות כך או כך. אלה שני מוצרים שונים לחלוטין, ואני אפילו אדגיש ואומר, אם ההשקעות הלא סחירות לא מייצרים לך תשואה עודפת על השקעה סחירה, עדיף לך לעשות סחיר. אלא מה? שאת מגלה שכל הבלקסטונים הגדולים, ואני משתמש בשם קוד בלקסטון, כי זה אני קורא לו הכסף החכם, הגולמן זאקס והג'י-פי מורגן, ואותם חבר'ה מאוד חכמים ומוכשרים, באים ואומרים, היחס בין השכיר ללא שכיר להשקעות צריך להיות חצי-חצי. אגב, פעם הוא היה 90% שכיר, 10% לא שכיר. היום, כל המאמרים שלהם שהם מוציאים, ב-2025, אמרו לך, תלך ל-50-50 בתיק ההשקעות.
אגב, אמרנו גם בפרקים הקודמים, שהחבר'ה של האוניברסיטאות הגדולות, מקולומביה, בסוגריים, עם הרשימם דרך כל מיני אחרים, הם כבר מגיעים לאירוע של 80-20 ולפעמים יותר לטובת הלא שכיר.
אז למה הם עושים את זה?
אקוויטי וכל הדברים האלה.
למה הם עושים את זה? משום שבלא שכיר, בהגדרה צריך להיות תשואה עודפת. אתה צריך לקבל על הריסק שהכסף שלך מרותק, רק כדי שכולם יבינו, זה אומר ששמתי את הכסף, אתה לא יכול פתאום להתקשר לאלקטרה ולהגיד, שמע, אני צריך את הכסף שלי חזרה. זה לא קיים האופציה הזאת.
נעול 10 שנים.
בדיוק, זה נעול, ואתה תקבל אותו חזרה, אפילו ברווחים.
אקוויטי 10 שנים, לא
משנה, אבל באמת שאלה אם אני מקבלת משהו, תזרים באמצע?
כן, כן. התפיסת עולם היא כמו ברית. כל כסף שיש לי לחלק, אני מחלק לך. והמטרה שלי זה לייצר לך cash on cash, בסדר? שוטף, כדי להביא אותך לסיטואציה שאת לא צריכה לחכות כל השבע שנים כדי לקבל את הקרן של החזרה. שוב, זה תלוי בסוג הקרנות, כי יש קרנות תשתיות שבאמת הוא לא יודע להחזיר לך, כי הוא קנה עכשיו כביש, והכביש הזה, הוא אמנם מחלק קצת כסף.
נחזיר אותך רגע לשכיר.
אז נחזיר את זה חזרה לשאלה.
לשכיר, כי אנחנו צריכים ככה.
יש פה ליאורה וגיל, הם המפיקים המאוד מאוד מוצלחים שלנו.
מי שמקשיב לפודקאסט כבר הגיע מתל אביב לחיפה עם הפקקים.
אז אפשר לשים אותו...
ממש לא דרך אגב.
קודם כל אני...
הוא כרגע תקוע בסירה.
קודם כל אני למדתי שפודקאסט אפשר לשים על כפול שתיים. דרך אגב, אתה ברבע שעה מסיים פודקאסט ומבין הכל. אז אני גם מדבר במהירות 2, ואז בכלל במהירות 4. אבל אני אענה, תראו, העולם השכיר הוא עולם שיש לו יתרון אחד, אני לוחץ על כפתור, יצאתי מהריסק שלי, לטוב ולרע. אגב, בדרך כלל 95% מהאנשים לוחצים על כפתור שלא צריך ללחוץ.
ברור, זה לרע.
ו5% לוחצים שצריך. ולכן העולם השכיר הוא בעצם, יש לו את היתרון של הנזילות. איפה הבעיה שלו? שהוא לא לבעלי לב חלש. אם את תסתכלי על המניה, אפילו של אלקטר נדלן, או כל מניה מסוימת, אתה תראי שינוי תנודתי, ברמה היומית אפילו, שיכול להגיע לאחוזים, לא לעשרות לבודדים, אלא לאחוז, לעלות ב3%, לרדת ב3%.
רואים את זה יפה מאוד בקרנות הריט השכירות בארצות הברית.
בדיוק, ריט אל מול הריט הלא שכירות, היא הדוגמה המושלמת.
כי זה באמת אותו מוצר.
בדיוק, הן מחזיקות שניהם בניין. עכשיו איך יכול להיות שזאת יורדת ב50%, השווי שלה יורד ב50%, בעוד הבניין עצמו לא ירד ב50%. איפה ראינו את הדוגמה הזאת? ראינו אותה בקורונה.
אולי נראה את זה רק בעוד שנה שהוא ירד ב50%, ואלה שבשכיר בעצם כבר יודעים שהוא ירד. כבר אין סוחרים, כבר הם לא באו לעבודה.
אז אני נותן דוגמה, אני נותן דוגמה שהיא הדוגמה שתסכם את הדבר. ודווקא אני רוצה להתייחס לפתל. בסדר? מעבר לעובדה שדוד פתל הוא באמת, ואני חייב לפרגן, ניהל את החברה הזאת, הקבוצה הזאת בצורה...
אפשר לפרגן גם כשלא חייבים.
יוצא דופן, זה נדיר. אבל באמת ניהל חברה בצורה יוצא דופן בזמן הקורונה, אבל אני רוצה לתת דוגמה מה קרה בקורונה. מניית פתל שאני חושב, בלי לתפוסתי במספרים, לפני הקורונה הצחרה בסביבות ה5 מיליארד, אוקיי? התרסקה לשווי של כמעט 2 מיליארד. עכשיו, אם אני הייתי שותף של דוד פתל במלון עצמו, במלון עצמו, זה הפרייבט אקוויטי, נכון? זה הלא שכיר. אני בפרייבט אקוויטי איתו, רק במלון. אבל המלון, נכון, נסגר, קרה לו איזשהו משבר נקודתי.
אז זה נקודתי, יכול להיות שעכשיו אתה חושב ש3-4 שנים הוא יהיה סגור, ואז אתה מפסיד את התחתונים.
או, יכול להיות, אבל תמיד תזכרי שההשקעה לא שכירה, אחד היתרונות שלה, זה שאני לא יכול להשתחרר ממנה, ובנדלן כנדלן יש גלים. שימי למה קרה למניה של פתל שמחזיקה את אותו מלון. בוא נגיד שאתה מחזיקה רק את המלון הזה. המניה שלה התרסקה באיזה 80%. אגב, היום פתל נסחר ב8 מיליארד, כן? ובעצם מה שקרה, היה משבר שאנשים נלחצו, זרקו את המניה, השכירה, כי היה להם את האופציה, והמניה התרסקה, בעוד הנדלן עצמו, בסדר? כנדלן, אגב.
זה דרך אגב ויכוח שאפשר להמשיך ולקיים אותו. האם הנכס בסיס באמת לא איבד מירקו ורק ההיסטרים זרקו אותו, או שנכס הבסיס פשוט עוד לא ראינו את ההשפעה עליו, בגלל שהוא לא שכיר.
זה ויכוח שלי ולך יש בפרייבט אקוויטי לא מעט.
לנו יש הרבה את הוויכוח הזה, ובזה אנחנו נאלצים את הפרק הזה לסכם, והוא היה מאוד מעניין. יכול להיות גיל שאנחנו... יכול להיות גיל שאנחנו נזמין אותך שוב, כי הדיון הוא הרבה מעבר לאלקטרה נדלן, ומאוד מעניין השיחה הזאת, שהיא באמת בכל היבטי הנדלן.
זה מה יש במקום.
והבמקום, ההשוואה הנכונה בין תפוחים לתפוחים, והיכולת באמת...
או לבחור את התפוח או האגס היותר טוב. זה לא רק תפוחים לתפוחים. זה איפה אני רוצה להיות היום.
אני כן חייב להגיד משהו אחד לסיכום. קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי, ואני אשמח להגיע שוב לדבר באמת על הרזים ועל הדקויות של הדבר. אני אסכם את זה רק אם יורשה לי בדבר אחד. ואמר לי את זה פעם אנליסט בשוק ההון. אנליסט בשוק ההון רואה צופה פני עתיד. הוא רואה את התשואות היוון של הנדלן, את התזרים מזומנים שהוא מאבן, הוא יודע להגיד מה יקרה בגלל ציפיות אינפלציה, בגלל ריביות, ולכן הוא מאבן את התזרים של אותו לא שכיר היום. השוק הלא שכיר יודע, וזה יגיד לך כל שמי, להתבסס רק על עסקאות עבר. אסור לו להתבסס על העתיד. הוא אומר, חבר'ה, תראו לי שהייתה עסקה. זה שעכשיו אנליסט חושב שהתשואות עלו ל6%, תראו לי שמישהו עשה עסקה ב6%.
זה נכון ולא נכון, כי הרבה פעמים גם אין זה, והוא גם מסתמך על השכיר. אבל בזה אנחנו נשאיר הרבה מאוד סימני שאלה, ואנחנו נזכיר גם למאזינים שלנו, שהשקעות זה לא מדע מדויק.
לא.
זה עדיפות, זה אפשר להתווכח, וכל קנייה או מחירה של נכס בבורסה או מחוץ לבורסה, הוא אי הסכמה על מה הוא שווה.
רק אל תחזרי לבורקס, תעשי לי טובה.
אני מוכרת כי אני חושבת שזה מיצה את עצמו, אתה קונה כי אתה חושב שיש לזה עוד אפסייד. ואי ההסכמה הזאת היא בבסיס העניין.
אבל תמיד ששואלים אותי, אז מה לעשות, איפה להשקיע, את יודעת מה התשובה שלי? תן את הכסף שלך לשחקנים שמבינים, בעיקר פמילי אופיס דרך אגב, תן להם את הכסף שהם יעשו את ההחלטות עבורך.
גם אם הם לא מבינים, לפחות הם מתעסקים בזה כל היום. או לפחות יעצו.
נכון.
הם משקיעים בזה את הזמן.
מה קורה לא שתית?
ערן.
אני חליאמי, אני שותה לאט.
תודה רבה לכולכם שהאזנתם לנו.
תודה לכולם, תודה גיל.
החכמתם, ניפגש בפרק הבא. תודה רבה.
תודה, תודה.
להתראות לכולם.
מה יש במקום? נוגה וערן מדברים השקעות בהגשת נוגה כנז וערן בלטמן.